שלום לכם צופים יקרים, שוב אתם איתנו בתוכנית מקובלים כותבים. שלום לך רב דוקטור מיכאל אייטמן.
שלום לכולם.
והיום אנחנו נדבר על חג פורים. אנחנו עושים כל הזמן תוכניות על חגים.
כן. אני עולה לפי אוזני המן.
כן, לכבוד החג בין אוזני המן, חמים וטריים. אבל הפעם הכל קצת שונה בגלל שיש לנו תקופה חדשה שנקראת עידן הזוהר.
נכון. הגענו סוף סוף למצב שאפשר לפתוח ספר הזוהר לעולם.
אז כמו שאומר הפתגם, לא כל יום פורים, אבל עכשיו כשיש זוהר אז הכל בעצם משתנה.
זה מתקרבים לפורים.
אז זוהר זה כמו הפורים של כל הקבלה.
כן.
עכשיו, מאז שהתחיל עידן הזוהר, אז שומעים תמיד את הנוסחה של הכל בתוכי, הכל בתוך הנשמה, הכל בתוך האדם.
יותר מקודם. גם קודם בעצם אנחנו למדנו כך, ואנחנו תמיד דיברנו על זה שתורה מדברת על האדם אחד, על פנימיות האדם, כל העולם הוא בתוך האדם, האדם הוא עולם קטן, ועץ חיים הוא, האדם הוא עץ החיים, וכו' וכו'. זאת אומרת, והבורא פונה לאדם, לא לדומם צומח וחי, אלא לאדם שיתקרף עליו. זאת אומרת, אנחנו לא עשינו כאן מהפכה איזשהו, אלא שמים יותר דגש, נכון, מפני שבקריאת הספר הזוהר אנחנו יכולים לעורר את האור המקיף, המחזיר למוטב, זאת אומרת, המקרף אותנו באמת לגילוי האלוקות. ולכן, שאנחנו רוצים לפתוח עולם הרוחני, לראות אותו, להרגיש אותו, לחוות את כל הכוחות האלה שפועלים עליי ועלינו, ועל ידי זה אולי לשנות את הגורל שלנו, לדעת בשביל מה קיימים, מה טעם בחיי שלנו האלו. ולכן אנחנו שמים באמת מאוד דגש הרבה יותר ברור על זה שכל מה שכתוב בספר הזוהר כתוב עליי. עליי, זאת אומרת, על מי שקורא את הספר.
וניקח לדוגמה את מגילת אסתר, שאותה קוראים בפורים.
גם כן.
שזה, בדרך כלל קוראים את זה כמו איזה טלנובלה ישרה, עם הרבה מאוד דמויות.
חס ושלום. יש פירוש הקבלי על מגילת אסתר ולא אחד, ומקובלים גדולים, ממש ענקיים, כתבו על זה פירושים, וודאי ש... גם כך אנחנו צריכים לקבל אותה, כמו שספר הזוהר, או בכלל כל הכתבים וכל ספרי קודש. קודש זה נקרא השפעה, קודש זה נקרא תכונות הבורא, חוקים הרוחניים. ולכן, אם זה ספרים שכתובים בשפת הקודש, הכוונה היא בשפת ההשפעה, שכתבו אותם אנשים שנמצאים בהשגת העולם הרוחני, ומתוך הזכתם הם כתבו, אז אנחנו צריכים, כדי להבין מה שהם כתבו, גם כן להיות בהתאם לגישה הזאת, זאת אומרת, לראות את מה שהם כתבו, כמו שהם כתבו, נגיד, לפתוח את הספר ולקרוא באותה גישה. אחרת אנחנו נראית שם באמת ספר היסטורי, או כמו שאתה אומר, טלנובלה, ובאמת זה חס ושלום כך לחשוב על זה ש... כך התכוונו.
למשל, אולי ניתן איזושהי דוגמה או עצה, איך לקרוא, צריך באמת נכון לקרוא את המגילה.
מגילה פשוט מאוד. מגילה זה מדברת על גמר התיקון, שאנחנו כבר מגיעים אחרי כל התיקונים הקודמים למצב שבאים לתיקון הגדול האחרון, אחרי כל התיקונים, וזה שוב גלות בבל. מבבל אנחנו יצאנו, מבבל יצא אברהם, ואז חזרתנו לבבל, לגלות בבל ויציאתנו משם, זה מסמל את כל התהליך שאנחנו צריכים לעבור. לכן לפי החוק הטבע, כל שורש רוחני הוא חייב לנגוע בעולם הגשמי ולתת בעולם שלנו כאן איזושהי עתקה בחומר.
משהו צריך להתרחש גם בעולם
הזה. משהו צריך להתרחש. היה גלות מצרים וגאולה, היה גלות מדי, גלות בבל, כל הגלויות, ארבע גלויות סך הכל, מפני שיוד כי וו כי, שם הבורא, שם ההוויה, הוא צריך לעבור עלינו עם כל המצבים שיש בזה. בכניסה לכל מצב וביציאה מכל מצב. כניסה לכל מצב, קודם כל זה גיליתי יצרה, בראתי יצרה, וככה בראתי תורת תבלין, אז אנחנו יוצאים, וכך באות, כל אות ואות, יוד קי וו קי, כך אנחנו עוברים עד שאנחנו מגיעים לשורש, שזה קוצו של יוד, ובזה אנחנו מגיעים לגמר התיקון, וזה כל, גומרים כל התהליך. אז הפורים, מעשה הפורים, כל המתרחש, הטלנובלה שלך, היא ממש מסבירה לנו על התיקון האחרון שאנחנו צריכים להגיע. כי האמן הוא בעצם מקור וגילוי של כל הרע שאנחנו קוראים אותו בארבע. יש לי יצר השבע שמות, אז הוא מסמל לנו כל היצרה ואשתו התאבל בצורה, ככה, בצורה מלאה. ושם אנחנו מכירים אותו, ובזה שאנחנו הורגים אותו, תולים אותו, וגומרים עם היצרה שבאנו, בזה אנחנו מביאים את עצמנו לגאולה השלמה. עכשיו, זה מה שפורים מספר. ולכן הוא, הפורים הזה, סליחה שאני כבר, שלא לשכוח, הוא כנגד יום הכיפורים. כי כיפורים זה כמו פורים. סך הכל יום הכיפורים שכל כך אצלנו גדול,
מתכוון כבר לפורים?
הוא מתכוון לפורים, שמה שמגלים ביום הכיפור, יום הכיפורים, אנחנו מגלים שם את הכלים שצריכים לתקן, אבל לא מסוגלים לתקן אותם, ולכן אנחנו לא משתמשים בהם. לכן יש לנו חמישה עינויים, כן? אכילה, שתייה, אסור. אכילה, שתייה, נעילת סנדל, וסיכה, ותשמיש מיטה. כשמגלים את כל הכלי הזה, שחייבים לתקן, אבל לא יכולים. התיקון שלו בא בפורים. ולכן יום הכיפורים זה כמו פורים, אבל עוד כמו. גילוי רק הכלי. והתיקון שלו, שכבר אנחנו מגיעים לשימוש בצורה הנכונה, המלאה, זה כבר בפורים. לכן חג, אמנם שזה עובר תוך יום אחד, וככה במשחק והכל, הסמל שלו הוא באמת גדול מאוד. מפני שסמל שלו, מפני שהוא מסמל לנו מצב הרוחני מאוד גבוה, שאנחנו לא יכולים לאחז בו, אנחנו לא יכולים...
לא יכולים להסביר אותו?
לא, רק בשמחה ובמשתה ובאוכל ובמתנות ובקרנבל, עד לא יד, עד משהו ככה, זה בעצם, בעולם שלנו, לצערנו, אנחנו, יש לנו הרבה מילים, הרבה מוזיקות, הרבה סצנות, דרמות, והכל בתיאטרון, ובהכל על דברים הרעים. על דברים הטובים, קשה מאוד בעולם שלנו לבטא דברים טובים. תראה כמה יש לך. מה, מרשים? ומוזיקה קלאסית, וכל הניגון הזה, הרציני, מה שנקרא.
חידות.
כן, זה הכל דרמות, זה הכל טרגדיות, זה הכל משהו ככה...
רקווים.
כן, משהו רציני. מוזיקה רצינית על היסורים. ובמז'ור, במשהו ככה משמח, קשה מאוד לנו לכתוב משהו. ולכן גם הפורים הוא ככה נראה ככה חג, יפה, ילדים. אנחנו לא מבינים את התוכן הפנימי, כי בעולם שלנו קשה לנו לבטא.
בוא ניגש קצת לגוף הטקסט. בחרתי איזשהו כמה פסוקים מספר הזוהר שמתייחס... למגילה. אז למשל על אחשוורוש מפרשת בעלותך עוד פייחת, והוא עושה קשר בין אחשוורוש גם לפרעה. הוא אומר ביקם מלך חדש על מצרים, ולמדנו שיקם מעצמו, מי שהיה שפל קם למלוך אף על פי שלא היה ראוי למלוכה. זה על
יצרה,
על פרעה. כן, הוא בכוח העשירות קם, הכל כן הוא כן אחשוורוש שלא היה ראוי למלוכה, וקם למלוך מעצמו, וקם בכוח העשירות, ורצה להביד את ישראל מהעולם. אף כאן בפרו, לא הראוי זה למלך, וקם למלוך מעצמו, ורצה להביד את ישראל מן העולם. שכתוב היומר אל עמו, וכשקם מלך למעלה, מלאך הממונה כמלך למטה. אז לא ידעתי שיש קשר בין פרו לאחשוורוש.
כן, זה הכל נובע עוד מלבן, המלאק, ישנם היסודות כאלה ברצון שלנו האגואיסטי, שהם ממש נמצאים ביסוד הבריאה. ואנחנו לא יכולים לתקן אותם כולם, או בחלקים שמתקנים אותו לאט לאט, על ידי מכות, על ידי ברכה, על ידי שימוש חלקי, שאנחנו גונבים, שאנחנו מוצאים, נגיד, מהמצרים, כל הכלים, כסף וזהב, וככה זה גם כן בכל מכל הגלויות, כן? וכמו שכתוב, יוצאים ברכוש גדול, אבל הרכוש גדול הזה הוא, נכנסנו לגלות, זאת אומרת, להיכנס לרצון לקבל האגואיסטי הזה, כדי לבדוק אותו ולדעת מה ממנו אנחנו יכולים להוציא לתיקון. וכך, במשך 4 גלויות, אנחנו נכנסים לתוך האגו שלנו ומצויים משהו לתיקון, עוד נכנסים ועוד מתקנים. למה? כי בכל גלות וגלות אנחנו מתקנים אביות חדשה. הרצון לקבל שלנו, יש בו 4 דרגות אביות. ככה זה נקרא. שורש א', ב', ג', ד'. 5, אבל 4, זה, כשורש זה לא נחשב. ואז יוצא שאנחנו צריכים לכן לעבור 4 גלויות ו4 גאולות, ולכן כל המבנה שלנו, גם של נשמה שלנו, שהיא בנויה לפי השורש א', ב', ג', ד', דרגות האביות של הרצון לקבל, אז יש לו לכן י' ק' ו' ק', 4 דרגות של השגת הבורא, ביטוי שלו, ואז בכל גלות וגלות שאנחנו יוצאים ממנו, אנחנו מתקנים חלק מהאגו שלנו, ואז יש לנו איזה מין התקרבות לאלוקות, אבל התקרבות הזאת היא בכל זאת סמויה. אנחנו מקבלים אותה רק בזמן, רק בגלות האחרונה, גאולה האחרונה. לכן נקראת גאולה השלימה. מפני ש בדרגות הקודמות, בגלות וגאולה הראשונה, אנחנו כמו דומם, אחר כך כמו צומח, אחר כך כמו חי, ורק בגלות האחרונה אנחנו יוצאים כמדבר. עכשיו אנחנו נמצאים בתחילתה, גלותה האחרונה, גאולה האחרונה, סליחה. גם סיימנו את הגלות, לפי החשבון שלנו, של שמובא גם בספר הזוהר, גם מקובלים האחרים כתבו על זה, הגלות הסתיימה בהופעתו בעולמנו נשמתו של ארי.
ארי.
כן. וכשארי הגיע עם גילוי קבלה שלו, זה התחלה של הגאולה האחרונה. ואומנם שאנחנו כבר 500 שנה אחרי ארי, אבל זה הזמן שכך לאט לאט אנחנו מתקדמים למימוש הגאולה.
סופה של הגאולה זה אותו פורים שאמרת?
כן. כן. ואז עכשיו אנחנו בפועל, כמו שכתבו גם כן מקובלים, מזמן הארי, הארי נקרא משה בן יוסף, ועד זמן הגאולה שהיא מתחילה להתממש ממש בפועל, במסות הגדולות, זה כבר, זה נקרא תקופת משה בן דוד. זה האור שכך פועל עלינו, המחזיר למוטף. זה נקרא משיח, המושך אותנו מהאגו שלנו. ולכן אנחנו עכשיו נמצאים כבר בתקופת משיח בן דוד. ולכן ספר הזוהר התגלה, שאתה אומר שיש לנו עידן החדש אותו, וגישה שלנו לקבלה, וגם כן אנשים מרגישים, גם בישראל וגם בכל העולם, איזו משיכה לרוחניות. ובהחלט התקופה היא מאוד מעניינת, מאוד חשובה, שלא הייתה כמוה בכל ההיסטוריה.
אם סוף הגלות זה פורים, אז יוצא שאנחנו עכשיו בעיצומה של התרחשות סיפור המגילה.
אנחנו לא מזהים את זה עדיין. אנחנו נמצאים במלחמת גוג ומגוג, אבל אנחנו לא מזהים את הדברים האלה, הם נמצאים ברוחניות, בין כוחות רוחניים, שאנחנו מפעילים אותם, אבל בעצם בינתיים בלי ידיעתנו. מה שאם כן,
קוראים עוד דברים שאנחנו לא רואים אותם.
לא, ודאי, אנחנו משפיעים ומשפיעים מאוד על העולם העליון, על הכוחות העליונים. תראה, בוא נגיד כך, כדוגמה, תינוק שנולד להורים. כן? כל הבית הפוך. כולם מדברים עליו, כולם מתכוונים עליו, כולם רק בשבילו, מה לקנות, מה לעשות, כך לטפל, מה. הוא לא יודע כלום מה קורה מסביב. מכילים אותו ורוחצים אותו ומחליפים לו חיתולים, מה לא עושים. 24 שעות. הוא יודע על זה. הוא לא יודע מה קורה לו. אנחנו נמצאים עדיין בתקופה כזאת. אבל מפעילים אנחנו כל המלאכים האלו, כל הכוחות האלו הגדולים של אבא ואמא שלנו רוחניים, אמנם שאנחנו בעצמנו עדיין לא מודעים לזה.
אחשוורוש ופרעה, למה כתוב עליהם שרצו לאבד את ישראל, רצו להשמיד את ישראל? מדוע?
להשמיד זה נקרא שרצון לקבל או רוצה להשתמש בכוונה די להשפיע, כדי להרוויח ממנה. להשפיע על מנת לקבל. זה בעצם טען אמן, והמורדכי טען שצריכים להשתמש בכוונה על מנת להשפיע, כדי לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת שאני משתמש בכלי קבלה שלי כדי להשפיע לזולת. והאמן אומר לו, אתה תשפיע לזולת כדי לנצל אותו. כמו שאנחנו משפיעים לכל אחד ואחד. אני מוכן לחלק פרוטות לאחרים, אבל שהם אחר כך שרתו אותי.
את כל ההבדל הוא ביחס לזולת?
כן, אך ורק כלפי הזולת. כי זה המקום של השבירה, יחס בין בני אדם. זה כל מה שקורה, ובגלל זה אנחנו נפלנו גם כן מאהבת רעך כמוך לשנאת חינם. זה נקרא חורבן.
למה זה כל כך קריטי היחס בבני אדם?
מפני שאנחנו באים מנשמה אחת. אי אפשר להרגיש שתי לוקות, אלא אם אתה מתחבר לכל הנשמות. ולכן כל התיקון הוא חיבור בינינו. לא כל אחד צריך לתקן את עצמו, אלא אני מתקן יחס שלי לאחרים. ואז יוצא ש... היחסים האלה בינינו, אם אנחנו נוכל לתקן אותם, אז בינינו שם אנחנו נרגיש את האלוקות. הבורא זה מתגלה בינינו, לא בכל אחד ואחד.
כשמשתפר היחס בבני האדם, יש עוד דברים שקורים חוץ מזה? כי נראה כאילו, אם זה רק קורה בין בני האדם, אז בסביבה לא מודע שלו.
משתנה תפיסת המציאות. לא רק יחס שלי לאחרים, אני מתחיל להרגיש, במקום שאני מרגיש כל המציאות בתוכי, אני מתחיל להרגיש מציאות שהיא מחוץ לי, בקשר בינינו. וזה מביא אותי לתפיסת המציאות החדשה, לעולם חדש. אם קודם העולם אני הרגשתי בתוכי, עכשיו קורה שהעולם אני מרגיש מחוץ לי. וזה ההבדל בין עולם הפנימי, העולם הזה, ובעולם החיצון, עולם הבא. עולם הרוחני, עולם העליון.
כשאומרים שאני מתחיל להרגיש את הכוחות בתוכי, למה הכוונה? יש איזשהו ספקטרום של הרגשות חדש? איך אפשר לנסות להמחיש את זה באיזושהי צורה ולא הפשוטה ביותר?
אתה מתחיל להרגיש מציאות מימד, הייתי אומר, חדש, שפועלים כוחות. זה כמו שאתה, נו, אני נותן דוגמה, אני לא יודע איזה דוגמה לתת, אבל נגיד שאו אחרי תמונת רקמה אתה רואה מצד השני חוטים שקושים כל חלקי התמונה, או שבמסך מחשב שאתה רואה תמונה של העולם הזה, נגיד, גינה יפה, פרה על הגינה, ילדים משחקים כדור וכו', דשא, שמיים, אבל אתה יודע שזה הכל תמונה שהווקטורים החשמליים מציירים לך, ואחרי התמונה הזאת אתה יכול לפתוח את שפת המחשב, ואז אתה רואה שם כל מיני כאלה כמו דיוקים קטנים, כל מיני כאלה סימנים שזה המחשב רושם לעצמו מה הוא צריך לעשות.
אבל אדם גם את עצמו מרגיש אחרת, כן?
ואז, כי אתה עובר מראיית התמונה לראיית המקור, לראיית הכוחות, ואז יוצא ש אתה מגיע ליסוד, לשורש שאתה יכול להפעיל אותו, לפעול איתו, שאתה יכול לשנות את התמונה, לשנות את המציאות. שאנחנו בעולם שלנו אין לא הבנה ולא גישה לזה.
אבל איך אדם אז מרגיש את עצמו עם השינוי הזה? הוא מרגיש את עצמו גם אחרת?
הוא מרגיש את עצמו כבעל הבית, הוא מרגיש את עצמו כאדם שהוא שולט במצב, והוא יודע איך לנווט את עצמו ולכוון את עצמו כדי להתקרב לאלוקות. יש לו כבר תוכנית וכל הכלים ביד ומטרה, אז הוא נקרא אדם שבעצמו בונה את עצמו כדי להידמות לבורא.
בוא נדבר על אסתר. דיברנו על אחשוורוש. מדבר על אסתר. קודם כל המגילה זה על שם אסתר, מגילת אסתר.
כן.
כאילו השם של אישה.
סותר זה את זה קודם כל.
כן.
צריכים
כן.
להגיד. מגילה זה גילוי ואסתר זה הסתרה. אז איך יכול להיות? כי דווקא על ידי זה שאנחנו מתקרבים לגאולה ויוצאים מהגלות, אז יש כאן שני חלקים יחד שמשחקים זה כנגד זה. גילוי בהסתרה. וזה מאוד מאוד קבלי. כמו שספר דצניותה, ספר הצנועים. צנועים זה מה שמסתירים, וספר זה גילוי. אז כאילו, אבל כי זאת הגישה שלנו לרוחניות. כמה שאנחנו מסתירים את האגו שלנו, ובונים עליו מסך ואור חוזר, בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות. לכן ספר הצנועים, שמי שמצניע את האגו שלו, אז יש לו ספר, זאת אומרת גילוי. מגילת אסתר, אם אני מסתיר את המלכות שלי, את הרצון לקבל שלי, על ידי זה יש לי מגילה, גילוי. וזה המהות של הפעולה עצמה ומה שמסמל לנו החג הזה.
זה בעצם כל העיקרון של החיים,
הצלחתי,
לא?
הצלחתי לתקן את כל הרצון לקבל שלי, שהוא נמצא עכשיו בכיסוי של המסך ואור חוזר, ואז על ידי זה אני מגלה את כל התכונות הבורא שבי. בורא זה ממילים בו אורה. אז אני מגלה בי את כל התכונות ההשפעה ואהבה, מה שאני קורא לזה בורא. ואז אני מגלה בי דביקות בכוח עליון, אני מגלה כבר אותו גם כן. עם מי אני קשור, דבוק.
אז אני רוצה שאני צריך כל פעם לדעת מה להסתיר, אם אני יודע מה להסתיר, אז בהתאם לזה אני גם מגלה.
דרך ההסתרה תגלה אותו. כן.
איך לומדים מה להסתיר?
זה בדיוק מה שהאור העליון מביא לנו דוגמאות, ומביא לנו דוגמאות.
זאת אומרת, אדם לבד לא יכול לדעת מה הוא צריך להסתיר.
אדם לבד הוא לא מסוגל, זה רק לימוד הקבלה, בקיצור בצורה הדרגתית, בכל נפש ונפש, בצורה הדרגתית מטפלת בו, ונותנת לאדם הבחנות ושכל ורגש, והוא מתקדם. לא צריכים להיות חכמים, זה כמו שתינוק בעולם שלנו, לא יודע איך הוא מתפתח, אלא מזה שיש לו מגע עם העולם שלנו, מתפתח. כך, יש לנו מגע עם הספר הזוהר, נתפתח.
למה הגיבורה של האישה אסתר, כאילו זה יוצא שזה אישה, שהיא בעצם מחוללת את כל השינוי?
מלכות, כל הרצון שלנו. זה, אבל זה, 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 זה לא רק מלכות, זה הסתרת המלכות, אסתר המלכה. זאת אומרת, לא מלכות שמגלה את עצמה כרצון לקבל, אכזרי, כן? אלא מלכות שמסתירה את עצמה, שיש עליה כבר תיקון, החופה, כיסוי, הסתרה. ואז לכן, דווקא שמתגלה המלכות בצורה כזאת, אז אנחנו מסוגלים, אז היא יכולה להציל את כל העם ישראל.
אז זאת אומרת, איך היא משנה, היא בעצם גרמה לשינוי ליחס ליהודים?
כן, כי זה שהיא מסתירה את עצמה בצורה כזאת, שכל הרצון לקבל שלה הוא נסתר, או ממש בצניות נמצא שם, על ידי זה היא מגלה יחד, זאת אומרת מלכות יחד עם המסך שלה שמגלה את אור חוזר, זה נקרא שמגיע למידת ישראל ישר כל, שכל הרצונות הם מכוונים כבר, כל הרצונות שנקראים יהודים הם מכוונים באמת לאיכות עם הבורא, ואז מגיע כך שנעשה תיקון בכל המדינת החשברוש, מתגלה שהוא החשברוש המלך ומלך שלה, של אסתר מלכה, גם לפי היסטוריה, יש להם אחר כך בן שהוא גורם לזה שישראל יצאו מהבבל והגיעו לארץ ישראל, הוא עוזר לבנות גם כן בית המקדש, לפי מה שאנחנו יודעים מההיסטוריה. בקיצור, התהליך הזה הוא תהליך שצריכים להביא אותנו לגמר התיקון.
עכשיו, אסתר היא בעצם משנה את היחס אצל החשברוש ליהודים, שבהתחלה קראנו רצה לאבד את
היהודים. בכל ההיסטוריה שלנו, במקרים כאלו, אישה היא עושה התיקונים העיקריים.
היא משנה את כל היחס.
כן, כן, כן. זה כל ה... כאילו, מפני שאישה מסמלת לנו רצון לקבל, ורצון לקבל תמיד הוא נמצא בצניות, מחוסה, אז אנחנו לא כל כך רואים את הפעולות האלו מצד האישה כאילו שהם מגולים או מפורסמים, אבל זה כמו יציאת מצרים ומעמד הר סיני ובריתות שנשים עשו נגיד באברהם ובמשה וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן היו הרבה פעולות, הרבה מאוד פעולות ש כאילו תורה מספרת לנו באיזשהו דרך עקיפין על האישה, מפני שזה בצניות, כן? בהסתרה, כמו אסתר המלכה. אבל בעצם אחרי כל פעולה ופעולה שם כוח האישה, כוח המלכות המתוקנת.
הסיפור של המגילה, אנחנו קרבים לסוף, הוא התפרסם גם באמרה של הנהפוכו. אז אולי
זה בדיוק
אז מה עושה אסתר שנהפוכו, שגם אנחנו נוכל לעשות
אנחנו
נהפוכו?
אנחנו משנים את כוונה מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. הרצון לקבל הוא נשאר. אותו מלאך המוות הופך להיות מלאך הקדוש. אותו הרע והמלאק והמן ופרו ויוב ועוד ועוד וכל מיני כן וסם וכל מיני המלאכים וכוחות האלו שפועלים בנו ועוד מתגלים ומתגלים בנו כי הם כוחות הרעים, הם צריכים בסופו של דבר להתגלות ככוחות הטובים.
אז אנחנו קרבים לנהפוכו הזה עם הזוהר.
וזה נהפוכו, כן. וזה כי הרצון לקבל הוא חומר, ואנחנו צריכים רק לשנות את השימוש שבו. וזה נקרא נהפוכו. שימוש אגואיסטי להפוך לשימוש לטובת הזולת, לאהבת הזולת.
טוב, אני מקווה שאנחנו נזכה גם בתקופה שלנו לעשות את הנהפוכו הזה. עכשיו עם האמצעי החדש של ספר הזוהר.
כן, יש בזוהר הרבה על זה, ואנחנו גם כן בהתאם לזה עוד נלמד בשיעורים הקרובים על מה הקשר בין זוהר למגילת אסתר, ואיך הזוהר פותח את המגילה.
מציל את היהודים.
כן.
תודה רבה לכם צופים יקרים, תודה רבה לך רב דוקטור מיכאל לייטמן, ונראה אתכם בתוכנית הבאה. שלום ולהתראות.